שלום לכולם וברוכים הבאים לחושבים טוב. כאן יהודית כץ, והמטרה שלי בפודקאסט הזה ובכלל היא לחבר בין כלים ועקרונות פסיכולוגיים טובים לבין אנשים כמוני וכמוכם שרוצים לחיות יותר טוב. אם הפודקאסט עוזר לכם בחיים, אתם ממש מוזמנים לתמוך בו בעזרת הלינק שמצורף לפרק, ואפשר גם כמובן לשתף עם מי שאתם הכי הכי אוהבים, איך הם חייבים לשמוע את הפרק הזה. אז ברוכים הבאים לפרק פסיכו-ביולוגי במיוחד, על מה שהופך אותנו לדומים לשימפנזות, ויכול לעזור לנו גם למצוא יותר חמלה לקשיים בתקשורת עם בני המין השני. רגע לפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה להזמין אתכם להפוך את הפודקאסט למציאות, ולהגיע להרצאות בלייב. אל תשכחו לבוא לספר לי על הפרקים שאתם הכי הכי אוהבים, אבל תפתחו יומנים, הנה התאריכים הקרובים. ב-23 בספטמבר 2021, אנחנו הולכים להיפגש בתל אביב כדי לדבר על איך לקבל החלטות שהן יותר מאושרות, יותר הגיוניות וגם יותר מהירות, שלא נתבחפש עם זה יותר מדי זמן. ב-21 באוקטובר 2021, אנחנו ניפגש גם בתל אביב כדי לדבר על מיינדפולנס, על למה כדאי לנו לתרגל נוכחות ברגע הזה בצורה לא שיפוטית, איך עושים את זה, אנחנו הולכים גם לדבר על זה וגם לתרגל את זה. וב-26 באוקטובר 2021, אנחנו ניפגש ברעננה להרצאה לא רציונלי ולא מקדם, איך להתמודד עם מחשבות מעכבות שיש לנו בראש, עם כל הביקורת העצמית והשיפוטים המהירים, ואיך מייצרים יותר שקט נפשי. ומכאן, ישר לנושא שלנו היום, ואני רוצה לפתוח בזה שפעם חשבתי שהקשיים שיש לי עם בן הזוג שלי, אני היחידה שחווה אותם, שזה רק אנחנו ככה. אבל למזלי, אני מדברת עם חברות, וככה אני מגלה שאני לא היחידה שמרגישה שהוא לא משתף מספיק, וגם בן הזוג של חברה שלי אומר לה שהוא לא קורא מחשבות, ושהוא היה רוצה שהיא תהיה יותר ישירה במה שהיא מבקשת, ואני לא היחידה שרוצה כל הזמן לדבר כדי להתקרב, והוא לא היחיד שרוצה מגע בשביל קרבה, אז הייתי רוצה להגיד שאנחנו מעל זה, שהיום בשנת 2021 המכונה הביולוגית לא תהיה כל כך חזקה, אבל נאהב את זה או לא, יש בינינו הבדלים בין גברים לנשים. האבולוציה תציע הסברים על התפקיד של כל אחד מהמינים ואיך אנחנו מעלים את הסיכוי של הצאצאים לשרוד. הביולוגיה תדבר על חומרים בלתי נראים כמו אוקסיטוצין וטסטוסטרון ומה קורה למוח תחת ההשפעה שלהם. והפסיכולוגיה תשאל על רגשות ועל תקשורת ומילים ועל מתי אנחנו נפתחים ומתי נברח הרחק אל הטלפון. ומה נגלה כשנשלב שיח אבולוציוני, ביולוגי, פסיכולוגי, אינטרגלקטי שכזה? המטרה של הפרק הזה היא לא לשקוע בהכללות וסטריאוטיפים, אלא להבין איך ההיכרות עם המכונה הביולוגית שלנו יכולה לעזור לנו לפתח יותר חמלה, וגם לתקשר יותר טוב עם גברים ונשים. אז בשביל זה הזמנתי לכאן היום את דוקטור ליאת יקיר, שלום!
היי יהודית.
איזה כיף שאת כאן.
כן, ממש כיף.
פעם שנייה.
כן, לגמרי כיף.
את היית אחת מחלוצות הפודקאסט, אני לא יודעת אם את יודעת את זה, אבל היית אז בפרק 7, היום זה כבר פרק 100 פלוס, אז את ממש מהחלוצות וכיף שהגעת שוב. מי שעוד לא הקשיב לפרק איתך, אז רוצו מומלץ ביותר. אני אספר עלייך, למי שלא מכיר, שאת ביולוגית ואת חוקרת את השורשים האבולוציוניים של ההתנהגות האנושית, באופן ספציפי את מתמקדת בחקר הרגשות. חוץ מזה, את גם בוגרת מכון ויצמן, והשתתפת בחתונה ממבט ראשון, לא כמתחתנת, אלא כמומחית בפאנל המומחים. והיום אנחנו כאן בפרק שהמטרה שלו היא לעזור לנו לחשוב על איך משתמשים במכונה הביולוגית שלנו, איך מבינים את המכונה הביולוגית שלנו, כדי להסתדר יותר טוב עם עצמנו ועם בני המין השני. אז בואי נתחיל מההתחלה. מה ההבדל בינינו גברים ונשים? אם נסתכל אחורה על האבולוציה שלנו.
אז מבחינת הביולוגיה, אנחנו מכונות ביולוגיות נפרדות, שעוצבו על ידי באמת 500 מיליון שנה של אבולוציה מבחינת המערכת הצבים, לקיים באמת תפקידים שונים וצרכים שונים על כדור הארץ, ולייצר צאצאים שגם הם יעבירו את הגנים לדור הבא. זו משימה מאוד מורכבת.
זה המישן שלנו על כדור הארץ, זאת אומרת, להעביר את הגנים שלנו הלאה.
מי שזכה לקחת חלק מאוד פעיל ביצירה של החיים, הזנה של החיים וגידול של אותם צאצאים, זה הנקבות בטבע. 95% מהן חד-הוריות. זאת אומרת, האסטרטגיה היציבה ביותר זה פוליגמיה, זכר אחד, הרבה נקבות. וזכר אחד זה לא כל זכר, עם כל הכבוד, זה הזכר.
כן.
זה האלפה מייל, זכרים מתחרים, כדי לקבל את המעמד הזה. עכשיו, המכונות האלה, אם נרצה או לא נרצה, נסתכל בטבע, אנחנו רואים National Geographic, רואים את הלוויות ואת האריות ואת השימפנזיות ואת השימפנזים, ואנחנו מסתכלים על ההתנהגות שלהם ועל הצורה שבה הם מקבלים החלטות, פועלים, מתייחסים אחד לשני, מתקשרים אחד עם השני, רואים הבדלים. איכשהו שזה מגיע לבני אדם, פתאום נראה לנו שמשהו הופסק והכל עוצב מחדש.
שאנחנו מעל זה.
ואנחנו מעל זה. כן, ואני אומרת, רגע, בואו נהיה סקרנים גם לגבינו, נסתכל על בנים ובנות בתחילת הדרך, נערות צעירות, נערים צעירים, גברים צעירים, נשים צעירות. וכשאנחנו מסתכלים, אנחנו באמת רואים גם התנהגויות דומות. עכשיו באמת השאלה שבני אדם שואלים, האם זה באמת הסביבה והצורה שבה גידלנו והתרבות או שבאמת הביולוגיה. עכשיו, ניקח את הקו הזה שמחבר אותנו, אותי אל נקבת השימפנזה, אז אני כן אומר שכן, לתרבות יש השפעה, אבל בסופו של דבר, בתוך תוכי, במערכות הבסיסיות ביותר במוח שלי, זאת אומרת, המערכות הרגשיות שהן באמת משותפות לי ולאותה נקבת שימפנזה, יש היגיון בכך גם, שהמרחק בינינו לא כל כך גדול מבחינת אבולוציונית, ואני די מגיבה לעולם ממש כמו שהיא מגיבה לעולם. זאת אומרת, הצרכים שלי, מה שמניע אותי, הדרך שבה אני מתמודדת כשקשה לי, זה קצת דומה לאיך שהיא מתמודדת כשלה קשה. עכשיו, אם כביולוגים אנחנו מסתכלים מעבר להתנהגות על מה שמייצר את ההתנהגות הזאת, זאת אומרת, נוירונים, הורמונים וגנים, אז אם נלך לראות מה גרם להתנהגות, אז בשניות הראשונות זה באמת הנוירונים שהעבירו את הפקודה שאני הרמתי את התינוק שהוא בכה. לפני זה, זה ההורמונים ששוטפים אותי, ושוטפים אותי בהיריון ובלידה וגורמים לזה, שאולי אני שומעת את זה בשנייה, מהר, במילי שניות מהר יותר ממה שבעלי שומע את זה. אולי, אני לא יודעת, אבל אם נעשה תצפיות, נראה שאימהות מגיבות מהר מאוד ומזהות את הבכי. זאת אומרת, גם שעושים מחקרים על קופים, רואים שבאמת התגובה של האם לבכי היא מאוד מאוד מהירה.
קודם כל, עשית לי חשק להיות חברה של שימפנזה. אני חייבת להגיד, כזה אמרתי, דומה לך, אתם חושבות אותו דבר, ודמיינתי אותה חמודה כזאת, היא משתפת, מכילה.
לפעמים גם תוקפת.
כן, לפעמים גם תוקפת, אבל באמת, אני חושבת שהשיחה הזאת היא סופר חשובה, כי אפילו אם נסתכל על עולם הפסיכולוגיה, אז נגיד בשנות ה-50-60, הייתה אופנה מאוד גדולה של ה-blank slate, שאנחנו נולדים את הבולה רסה, okay. וכל מה שאנחנו רואים זה תוצאה של מה שלימדו אותנו, ושכל אחד יכול להפוך להיות כל דבר, אם אנחנו רק נלמד אותו ונחנך אותו ונתרבט אותו בצורה הזאת. והיום אנחנו רואים יותר ויותר, כשיש גם את הכלים הביולוגיים, גם מחקרים בתחום של גנטיקה התנהגותית, אנחנו רואים יותר ויותר את ההשפעות הביולוגיות, שאומרות, כן, יש השפעה לתרבות, אבל בעצם יש גם משהו שמובנה בתוכנו, ואפשר להכיר בזה. יש משהו שגורם לנו להיות יצורים שונים. עכשיו, חשוב לי לפני שאנחנו נכנסות לתוך זה, לשאול אותך, למה השיחה הזאת לא צריכה לגרום לאנשים או לנשים לכזה קוצים בטוסיק של אנחנו מדברות כאן על משהו שהופך אותנו לפחות טובות, או נגד שוויון, או את יודעת, כל מיני דברים ששיחה כזאת יכולה לעורר בהתנגדות.
אז אני אומרת להפך, ההבנה באמת של הביולוגיה שלנו, זאת אומרת, מה שמניע אותנו, מה שגורם לנו להיות מאושרים, מחוות מאוד חזק, זאת אומרת, מערכת העונג שלי, שהגעתי לעולם, לא מחכה שהעולם יספר לי מה יעשה לי טוב ומה לא יעשה לי טוב. זאת אומרת, אני לומדת מגיל צעיר של לגעת באיבר המין ולעשות, זה גורם לנעים, לאכול שוקולד זה יותר טעים מחסה, וזה חיוותים מאוד ישנים, כי הם תורמים להישרדות. באותה מידה יש חיוותים שקשורים גם להתנהגות שלי כאישה. וכשאני מגיעה לגיל ההתבגרות ומוצפת באסטרוגן הזה, ובפרוגסטרון שאני בהיריון, ובפרולקטין שאני מגדלת תינוקות, אם אני מניקה או לא מניקה, זה לא משנה, יש להם השפעה עליי, שלא מחכים לחברה ולתרבות. כי יש פה, עם כל הכבוד, דבר חשוב יותר, וזה ההישרדות של הגנים. אז הגנים לא במחרות, זאת אומרת, מחכים שמישהו יקדם את האינטרסים שלהם, אלא יש כן חיוותים שקשורים למערכת העונג וגם מערכת הסטרס שלי, שהן באמת מערכות מאוד מאוד מחוותות חזק, hardwired, ואני אומרת, אם אני אבין אותם, אני אהיה אישה מאושרת יותר. אם אני אבין אותם כגבר, אני אהיה גבר מאושר יותר. אישנות לא מצדיקה דיכוי. זה שאני נהנית מדברים מסוימים, או זה שדברים מסוימים גורמים לי לסטרס, זה לא אומר שהמערכת תנדה אותי, ותגרום לי לא לקחת סיכונים, ותשאיר אותי בשכר מאוד נמוך. לא, לא, זה לא זה. זה בכלל לא זה. אני יותר אהיה מחוברת למי שאני, ברגע שאני אבין באמת מה גורם לי לאושר, ולא כל מה נעשה להתנגד לזה, ולהרגיש, אוקיי, זה לא נעים להגיד את זה, מחשבו עליי, יחשבו שאני כאילו אישה טיפוסית, או גבר טיפוסי. זה עושה לנו רק נזק, זה עושה לנו רק רע. בייחוד בחיים זוגיים, בעיניי, ההבנה שאנחנו מחוותים טיפה שונה. נכון, כל אחד מאיתנו גם עבר דברים בחיים, והאפיגנטיקה בראשית החיים היא מאוד חזקה, זאת אומרת, שינוי בביטוי של הגנים מאוד השתנה במוח שלי, בגוף שלי, בגלל חוויות שחוויתי מההורים שלי, מהסביבה שגדלתי בה, בעיקר בחמש שנים הראשונות לחיים, מתעצבות המערכות הרגשיות, על ידי שינויים אפיגנטיים בתוך הנוירונים, שקשורים לסביבה שגידלה אותי.
חשוב להגיד, כשאת אומרת אפיגנטיקה, אז שנייה שמי שאולי לא מכיר, רק שיבין על מה אנחנו מדברים, אנחנו בעצם מדברים על האופן שבו גנים יוצאים החוצה לביטוי. נכון? יש דברים שמשפיעים על האופן שבו גנים מתבטאים.
כן, גן יוצר חלבון. בסופו של דבר, ה-DNA נמצא בתוך כל תא בגוף שלנו. ה-DNA דומה בין תא לתא, אבל הסיבה שתא כבד הוא פועל ככה, ותא בעור פועל ככה, זה בגלל הביטוי. החלבונים שנוצרים הם קצת שונים, וזה בעצם אפיגנטיקה. שינוי לא בגן עצמו, לא במה שכתוב ב-DNA, אלא זה שינוי כימי שגורם לו להתבטא יותר, לייצר יותר מהחלבון או פחות כן. מהחלבון.
אז אפשר להגיד כזה רגע במטאפורה, כדי שאנשים יבינו אותנו, שזה כמו שאם יהיה לי ספר עם טקסט, הספר הוא אותו ספר, אני יכולה פעם אחת לקרוא אותו בטון כזה, ופעם בטון כזה, ופעם לקחת רק מהפסקה הראשונה, ופעם מהפסקה האחרונה, וייצא לי תוצר אחר.
בדיוק. מעבר לזה, יש גם שינויים אפיגנטיים שנוצרו על ידי ההורמונים. ההורמוני המין. הורמוני המין, אסטרוגן וטסטוסטרון, הם כמו מנצחים על תזמורת. הם משפיעים על כל תא ותא בגוף שלנו. כל תא ותא בגוף יש לו קולטן לטסטוסטרון או לאסטרוגן, גם וגם. וההורמונים האלה הם בעצם, זה נקרא פקטורי שיעתוק בגנטיקה, הם בעצם משנים, הם נקשרים לתא, ועכשיו משחקים בגנים, משנים, מחבים את הכפתור, מדליקים את זה, מורידים את זה, מדליקים את זה, מורידים את זה, מחבים את זה, ובעצם היום אנחנו יודעים, מחקר שנעשה במכון ויצמן, 6,500 גנים, שליש מהגנום שונה בביטוי, ברקמה של גבר, אל מול אותה רקמה של אישה. תא כבד שלך ושל בעלך, נוירון במוח שלך ושל בעלך, לא אותו ביטוי של גנים. הגנים הם אותם גנים, אבל החלבונים שבפנים, זאת אומרת, הביטוי
כן.
הוא לא אותו ביטוי, ולכן יש לי טליה צרה, ולבחור שלי אין טליה צרה. האור שלו מחוספס, האור שלי חלק יותר. זאת אומרת, זה עבודה של אסטרוגן על כל תא ותא באור שלי, ברקמת השומן שלי, בכבד שלי. אני מפרקת אלכוהול פי שתיים פחות ממה שהוא מפרק. זה לא בגלל שהוא שתה כל החיים, ואני לא שתה, ממש לא.
בגיל שלוש הוא התחיל לעבוד על הבירות האלה.
אנזים, אלכוהול די הידרוגנה. אז עכשיו, אם אני אשתה עד מחר, זה אולי יעלה במעט, אבל אני לא אגיע לרמה, כי יש פה הבדלים. עכשיו, התאים שמעניינים אותי, שאני מסתכלת על התנהגות, הם כמובן הנוירונים, במוח, במעיים. מערכת עצבים זה לא רק המוח. עכשיו, מערכת עצבים פוגשת מערכת עצבים, נכון? בחיים הזוגיים. מערכת שלום. עצבים אחת, כן. שלום, נעים מאוד. אז אני
מערכת
את העצבים שלי את. אני עוצבתי על ידי החוויות שלי את בחיים א', ודבר שני, על ידי האסטרוגן שלי את יצרה במהלך החיים, ומייצרת גם במהלך המחזור החודשי, וכשהיא בהיריון, ושהיא אחרי הריון. אז אני, שלום, אני ליאת עם, עם מערכת עצבים שלי את, מוצפת באסטרוגן, ואני מערכת העצבים של בן הזוג שלי, שגם מוצבה על ידי חוויות החיים שלו בראשית החיים, ועל ידי הטסטוסטרון ששטף אותו מגיל 14, ומשגע לו את המערכת העצבים, מה שנקרא. עכשיו, ההורמונים האלה משפיעים גם באמת על השאיפות שלנו בחיים. זאת אומרת, מה גורם לי לאושר? בגיל 32, אני זוכרת, כל מה שרציתי בחיים זה עוד ילד. זאת אומרת, אחד לא מספיק. כאילו, הסתובבתי בראש עם המחשבה הזאת של מתי המשפחה הזאת תגדל. אז אני לא אומרת שבעלי באותה תקופה לא רצה את זה, אבל זה לא העסיק אותו את מערכת העונג שלו בצורה כזאת, הוא דווקא חשב על איך to provide יותר. זאת אומרת, איך עכשיו המשפחה גדלה, זאת אומרת, הוא היה מאוד עסוק.
יותר כסף, יותר משאבים.
מאוד עסוק בלהתפקס של, אוקיי, עכשיו זה לא אני ואשתי, יש פה אפיות להכיל, ממש הוא היה מוטרד ועסוק בזה. שאני פוגשת את הרגש הזה, אז אני באמת פוגשת את האסטרוגן באיזשהו מקום, זאת אומרת, האסטרוגן שמעצב לי את מערכת העצבים. אני חושבת שבמהלך החיים הזוגיים, המערכת שאני חושבת שהכי כדאי שנדבר עליה באמת, היא באמת המערכת של הסטרס. מסתבר שנשים וגברים, בגלל ההשפעה של ההורמונים האלה, מגיבים, מתמודדים וחווים סטרס בצורה אחרת. וסטרס זה חוויית חיים יומיומית, שהחיוות שלה הוא מאוד 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 חזק. פחד זה אחד החיוותים הכי חזקים שתינוק נולד עם רפלקס של פחד.
אז סטרס זה בעצם, אנחנו מדברות על כל מצוקה. אני מדברת על ביקרו אותי הרגע, אני מפחדת שאני אקשל, הילד שלי נפצע, יש יותר מדי כלים בכיור ואין עם מה לאכול כרגע. כל מצוקה שיש לי, אנחנו מדברות על איזשהו סטרס.
בדיוק.
אוקיי.
כל דבר שמפריע לי להרמוניה של המציאות שאני רוצה שתהיה לי. אז אנחנו יודעים שטסטוסטרון ואסטרוגן מאוד משפיעים על התגובות האלה, כי הן קריטיות לאבולוציה. זאת אומרת, תגובת הסטרס היא קריטית להישרדות. תגובת הסטרס מתחילה במוח כשאנחנו חווים איזושהי מצוקה או איום, או איום על המשאבים שלי, עוד פעם על ההרמוניה.
משהו שחשוב לי, נמצא כן. בסיכון.
כן. ובאמת יכול להיות כלים בכיור, זה בהחלט גורם שמעורר סטרס. ואז האמיגדלה נדלקת, זה אותו אזור במוח, מאחורי העיניים, שכל היום סורק את הסביבה, מה לא טוב היום, מה רע. זה מייצר את רצף תהליכים שאין לי שום שליטה עליו, שבעצם אומר בסופו של דבר ליותר את הכליה, להפריש את הורמוני הסטרס, קורטיזול ואדרנלין. זה תגובת הסטרס בגדול.
וזה אותו דבר אצל גברים ונשים, סטרס, זה קורטיזול ואדרנלין.
אצל זברות ואצל שימפנזות, כולם אותו דבר, סטרס זה יותר את הכליה, תפריש קורטיזול ואדרנלין, אחת התגובות השמורות ביותר באבולוציה. עכשיו, היא אמורה להכניס אותנו למצב של אלרט, למצב של בעצם עוררות, מצב של ניצול אנרגיה מיטבי להתמודדות עם הסיטואציה, זאת אומרת, האישונים שלי מיד מתרחבים, והקצב נשימה שלי עולה, כדי להביא
איך... הלב דופק מהר. והלחץ דם עולה.
בדיוק.
קולסטרול עולה.
קורטיזון נוצר מקולסטרול, אז היא יוצאה החוצה, הכבד משחרר סוכר, הכל להגיע לשרירים מתקשרים, העורקים מתקשרים, לחץ דם עולה, והמערכות לטווח ארוך מופסקות. מערכת החיסון מדוקת, מערכת העיכול מדוקת, לא לבזבז אנרגיה, מי יודע אם אני אחיה עד הערב, ייצור העצם מופסק, והחשק המיני נעלם. בזמן סטרס יורד.
זאת אומרת, אנשים לא חושבים על סקס כשהבעיה שהם מסוף.
בדיוק. זה לא הזמן כרגע, כשהכלים בכיור, לחשוב עכשיו על סקס.
אי אפשר, אי אפשר.
צריך להחזיר את ההרמוניה.
כן.
זו תגובת הסטרס מבחינת הגוף. עכשיו, מבחינת המוח, בעיקרון יש 4 אסטרטגיות. תמיד קראו לזה fight or flight, להילחם או לברוח.
ואז נוסף להפריז.
עכשיו, למה קראו לזה fight or flight? כי במשך ההיסטוריה, רוב המדע נעשה על ידי גברים על סחרים. זה היה רוב המדע. וסחרים וגברים, כשהם בסטרס, מפרישים אדרנלין. טסטוסטרון מגביר את הפרשת האדרנלין, שמייצר את ההתנהגויות הסיכוניות האלה, של להילחם או לברוח. והתנהגויות סיכוניות זה לקחת סיכון, וצריך מקסימום אנרגיה לשרירים, גם בשביל להילחם וגם בשביל לברוח. אלה התגובות האוטומטיות. ואז התחילו לחקור יותר, וראו שנקבות, יש עוד אסטרטגיות. שוב, כולנו עושים הכל. רואים הבדלים מגדריים. אצל נקבות יותר פריז, ה-immobilize, לשתק, שיתוק מערכות, זה הסיפור למשל של הטרדות מיניות. למה לא צעקת, למה לא בכית, למה לא ברחת. שיתוק, הגוף נכנס לשיתוק. לא fight ולא flight. ו-tend and befriend. לרצות, להיות נחמדה, לדבר על זה, לפתוח את זה, לדבר על רגשות, להתקשר לחברות, ללכת עם כל החברות לשירותים. זה תגובה לסטרס.
לדאוג למישהו אחר.
בדיוק. לדאוג למישהו אחר. כאילו, תתמקדי עכשיו בילדים שלך. כאילו, המצב לא טוב, בום, מה קורה עם הילדים? מה עם הילדים? מה עכשיו עם הילדים? להגביר את היצר החברתי שלך, שיש לזה המון יתרונות מבחינת הנקבה.
כן, את יודעת, זה מזכיר לי מישהי שלוויתי אותה פעם, שנפגשתי איתה בסיטואציה מאוד קשה בחיים שלה, היא הייתה חלק ממשפחה, מתעללת, סיפור באמת נוראי 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 של רווחה הארדקור, והדבר היחיד שהחזיק אותה זה אני צריכה לדאוג לילדים שלי. והיא עברה, היא יצאה עם הילדים שלה מהבית, הם גרו ברחוב תקופה עד שהם מצאו, אבל רק אני צריכה לשמור על הילדים שלי.
בדיוק.
זה עזר לה לעשות דברים שאת אומרת, איך בן אדם יכול להתמודד עם דברים כאלה?
זה בדיוק tend and befriend, וזה באמת, באמת הציל אותה. והם רואים זה שהילדים עוזבים את הבית, פתאום אני מתחילה להתעסק ועולים לי הדברים בחזרה, טראומות והכל. אבל כל עוד אני טיפלתי בילדים, אז התגובת סטרס לא תיתן לזה, זאת אומרת, אני אתמקד בזה. עכשיו, אבולוציונית יש בזה כל כך הרבה היגיון. איך היא תנצח אותו ב-fight or flight? הרי 95% מהמעשים האלימים בטבע נעשים על ידי סחרים. אם היא תילחם בו, או תברח ממנו, עם מסת השריר העלובה שלה לעומת שלו, ונקודה, אין מה לעשות, זה לא, אותו, לא כוחות מה שנקרא. מסת הגוף שלהם 15%, טסטוסטרון מייצר שריר, זה הורמון אנבולי, בסופו של דבר זה הורמון אנבולי, הוא מייצר שריר, הוא דרך אגב דורש המון אנרגיה לייצר את הטסטוסטרון ולהשתמש בטסטוסטרון, לכן גברים זקוקים למנוחה. הם במצב הבסיסי רוצים לנוח. עכשיו, זה לא רק בגלל שהוא רוצה חזר מיום עבודה, הוא בונה טסטוסטרון, הוא בונה את, את היכולת שלו לקום ליום חדש. אז אין לה סיכוי לנצח אותו באסטרטגיות האלה. כל מי שניסתה fight or flight לא איתנו היום. קיבלה נבוט בראש ולא הצליחה להעביר את הצאצאים שלה. מי שעשתה, העמידה פני מתה, שאם תסתכלי על התאה בטבע כשהיא מרגישה איום, היא ישר מתהפכת על הגב ומעמידה פני מתה.
כן, זה רק על התאות הנשים עושות?
רואים את הנקבות? רואים את הנקבות שאם מאיימים להם על הביצים, הם מיד עושות את זה, והסחרים יותר ברוכים. שתי האסטרטגיות האלה יש להם מחיר. כל האסטרטגיות האלה בעצם, בטווח הארוך יש להם מחיר נפשי, לא פשוט, זאת אומרת, כן. גם להשתתק.
את גם אומרת, אישה, נקבה, בטבע שתנסה לתקוף חזרה, היא מסכנת גם את עצמה וגם את הגורים בדיוק. שלה. שיש לצידה, אם היא תנסה לברוח, אז לברוח עם גורים בהצלחה לך בתהליך הזה, אפילו לצאת עם הבן שלי מהבית לחוג שחייה, לוקח לנו שעה וחצי. אז את אומרת, זה אסטרטגיות שאין סיכוי, ודווקא ללכת ולהגן על הגורים שלי, להתחבא איתם, זה משהו שעזר לי לשרוד יותר.
כן, אם התברכי תשאירי אותם הלך הדור הבא, וכמובן היא תתקיף, זאת אומרת, כן. ברגע שהיא מאוימת היא תתקיף, זה לא שהיא לא תתקיף, אבל היא תתקיף יותר כשמאיימים על הגורים שלה, שמאיימים עליה, פחות על מעמד נגיד, זאת אומרת, אם תפסו לה את מעמד הנקיבת אלפא, פחות משחק תפקיד. יותר משחק תפקיד, אם מישהו מתקרב לגורים שלי עכשיו, הוא יקבל.
כן, אבל את גם אומרת שבעצם יש כאן עוד מרכיב שהוא האוקסיטוצין, שנשים מוצפות בו יותר, שהוא גורם להם ללכת לכיוון של tandem befriend, של ההורמון הזה שגורם לי לדאוג לאחר ולאהוב ולטפל באנשים
בדיוק.
אחרים.
אם אמרנו שבזמן סטרס אצל הגבר טסטוסטרון מגביר אדרנלין, אצל האישה מופרש אסטרוגן שמגביר אוקסיטוצין. אסטרוגן הולך יד ביד לכל מקום עם האוקסיטוצין הזה. לכן אוקסיטוצין, הורמון האהבה, הורמון החברתי, הורמון הנשיקות, הקרבולים,
האמון,
האמון הדמעות, האמפתיה, קראו לו הורמון הנשי. ככה אולי נקרא. היום יודעים שגברים מפרישים אוקסיטוצין. אבל שוב, בגלל רמות האסטרוגן הנמוכות יותר, אז גם הרמה של האוקסיטוצין. אמרנו, זה פקטור שיתוק. הוא גורם להגברה. זה לא שאין לגבר אוקסיטוצין. הכל עניין של מינונים. האסטרוגן אצלי הקפיץ לי את האוקסיטוצין. עכשיו, זה מעודד התנהגויות שבעצם מייצרות הגנה חברתית חזקה יותר. אז כשרע לי, אני תמיד גורם לשיח של נשים, שיח צרות, ושיח גברים, שיח מדווח. מה קורה שיש שיח רגשי? כשנפגשת עם חברה, מספרת לה באמת מה עובר עליי, והיא נותנת לי תמיכה ועידוד והכל, ולא אומרת לי, וואי, כמה דיטלס, כמה דיטלס. לא, אלא, ספרי עוד, ספרי עוד. מה הבוטום ליין? מה הבוטום ליין? היא לא תגיד, היא תגיד, ספרי, ספרי.
כן, אבא שלי תמיד אומר, מה ההינטס תשורה? שזה בהינדיש כזה, מה השורה התחתונה?
כן, כן, התכלס. אז היא תקשיב ותעודד עוד יותר. לא, את לא באמת, תמשיכי. וזה יגרום לנו להיקשר. זאת אומרת, אמפתיה מייצר, גורמת לייצור אוקסיטוצין מוגבר, אז שהיא תהיה בצרה, אני אהיה שם בשבילה, שאני אהיה בצרה, היא תהיה בשבילי, ואז הקשרים הופכים להיות יותר חזקים, ולא נגיד על בסיס, הייתי איתה בצבא, או הייתי איתה, למרות שגברים גם מייצרים קשרים חזקים, אני לא אומרת, זה חלילה, אבל עדיין הסוכנות החברתיות, זה גם של הבית בדרך כלל, ששומרות שלילדים יהיה חברים, ויפגשו עם חברים, וכולם שיהיה להם חברים. אני אעשה הכל כדי שכולם פה יערכו ויתערכו, צריך לארגן את זה, צריך לתכנן את זה, צריך לתכנן חיים חברתיים, זה לא פשוט קורה שנוחתים אנשים ומתארחים אצלך.
כן.
את בונה חיי חברה למשפחה.
כן.
אז נשים עושות את זה הרבה יותר, שאמרתי, גם בצל השימפנזיות, שהן עושות פרומושן לבנים שלהם, שהן מגיעים לגיל ההתבגרות בקרב השכונה.
מציעות אותם לשידוחים?
כן, בדיוק, כן. תראי את הבן שלי, הבן שלי ככה, הבן שלי ככה.
מעל באלגברה.
ממש כמו אצלנו, כן. אז בדרך כלל האימהות עושות את זה, הבן שלי והבת שלי. אז אנחנו באמת רואים את ההתנהגויות האלה. עכשיו, איך זה בא לידי ביטוי? ניקח גבר ואישה בריב טיפוסי נגיד. הסטרס עולה, זאת אומרת, קרה משהו שהפריע את ההרמוניה של הבית, ועכשיו איך כל אחד מאיתנו מביע, מבטא את אסטרטגיית ההתמודדות עם סטרס. אז למשל, אני אתן נאום חוצב להבות עכשיו על כמה חשוב שהבית יהיה מסודר, וכמה חשוב שזה, ולמה זה מעצבן אותי כל כך, והכל. זאת אומרת, אני ידע מאוד לתמלל גם מה אני מרגישה, מה זה גורם לי, ולפעמים כאילו, עם הצד השני, זה הרבה פעמים לא ממש כוחות, כי הטסטוסטרון, אחד הדברים שהוא עושה לגבר במהלך גיל ההתבגרות, זה באמת מעכב את מרכזי התקשורת והאמפתיה במוח. עכשיו, גם לזה יש היגיון אבולוציוני, זאת אומרת, האמיגדלה מתעטפת בקולטנים לטסטוסטרון, וממוקדת הרבה יותר באיומים, במשהו שמאיים עליי, ופחות באמפתיה וזיהוי רגשות אצל האחר. באופן גורף, גברים מצליחים פחות במבחני זיהוי רגשות ומיומנויות אמפתיה מנשים. אז לפעמים חסר לו אוצר מילים לתמלל, עכשיו באה לו פה מלכת האוקסיטוצין, יודעת להביע, היא יודעת לדבר על זה ולעשות עם עצמה תהליך פנימי ולדבר, והוא קצת, לפעמים קצת, אוקיי, מה, איך אני קצת, זאת אומרת, יש פה איזשהו אסימטריה.
ואז הדבר הכי מעצבן בעולם, כי את מדברת, את אומרת, אוקיי, וזה ככה, ובגלל זה, ואני רוצה ככה ולא, ואז מקבלת שתיקה.
אז תחושה של הגבר, כאילו קצת חוסר עונים, אוקיי, כאילו להכיל את זה, לאבד את זה, לתת לזה שמות והמשגות שלי, מה אני שומע פה בעצם? מה המטרה? מה רוצים להגיד לי? זאת אומרת, הדברים לא כל כך לפעמים ברורים, מה נאמר בסאבטקסט. לפעמים יש התמקדות יותר בטון של הדיבור. היא לא אוהבת אותי, היא מבקרת אותי, היא מאשימה אותי. עכשיו, הגנה לעצמי היא, זה דבר שהוא ששייך לכולנו. זאת אומרת, אין גברים ונשים. כולנו יש אגו. כולנו מגינים על האגו הזה. אבל אחד הדברים שגברים לוקחים מאוד קשה, זה ביקורת והאשמה. רגע, אז היא בעצם לא אוהבת אותי, אז היא בעצם לא מרוצה ממני, אז היא בעצם אני לא טוב בשבילה. תמיד זה כזה בהכללה, אז אני אף פעם לא מספיק בשבילה, אז היא אף פעם לא מרוצה. אז או שאני אשתוק, או שאני אתקיף, אגיד לה, היא לא טוב לך, לך יחפשי, או משהו כזה, זאת אומרת, משהו שהוא יותר תוקפני. וההתמודדות עם כישלון, זאת אומרת, היא מאוד קשה, כי בעצם טסטוסטרון כן מייצר, ייצר תחרותי. זאת אומרת, אני רוצה לנצח, אני רוצה להיות אהוב, אני רוצה להיות הכי טוב בשבילה. אני רוצה שהיא תאהב אותי, יש בדגים, ואני צוחקת על הציקלידים האלה, זה נקרא אפקט הציקליד. דג חמוד כזה מפוספס, מאוד טריטוריאלי, והוא נכנס לעוררות מינית, עוררות מינית של דגים, כאילו הוא יכול לעשות את מה שהוא עושה, רק אם הוא חווה, רואה, הארצה מצידה.
וואו.
זה אפקט הציקליד. כאילו הוא לא נכנס לעוררות מינית, אם היא לא מעריצה אותו, וכאילו, כזה מסתכלת על הטריטוריה, יו, אתה כזה מדהים.
יו, אני קורא. איך מודדים עוררות מינית אצל דגים?
אז הוא בעצם
שחרר. אם כבר פתחנו. או הרצה. כזה, מה? איך מודדים?
היא מסתובבת סביבו, היא מראה עניין, היא לא כזה הולכת ולא מעניין, אלא כאילו היא פשוט מסתובבת.
סגלים בסנפיר שלה כזה.
נפעמת מהצבעים היפים שלו, ואז הוא נדלק, הכל שם נדלק. לג בפנים. אז אני תמיד צוחק שזה קצת גם בבני אדם ככה, זאת אומרת, גברים מאוד מגורים, מאוד טוב להם כשהאישה שלהם מרוצה מהם ואוהבת אותם, וכן מעריכה אותם מאוד, וכן...
אבל למה שגברים ייקחו ביקורת יותר קשה מנשים?
זה איזושהי פגיעה מאוד חזקה בעצמי. אחד הדברים שטסטוסטרון גורם, זה מאוד להתמקדות גם לנו, גם אצל נשים, גם נשים מפרישות טסטוסטרון. זאת אומרת, אם אני מזהה שמורידים אותי ממעמדי כרגע, אני גם אגיב או בתוקפנות, או שאני אלך מפה במחאה. כן, אנחנו יודעים שטסטוסטרון עוד יותר מעצים את החשיבות של העצמי של הגבר, זאת אומרת, הזהות המקצועית שלי והזוגית שלי, זאת אומרת, שאני אהיה טוב במה שאני עושה, שאני אהיה במעמד גבוה, שוב, מהאלפא. אז אני לא האלפא של העולם, אבל אני האלפא של הטריטוריה הזאת, של הבית שלי. כן. כאילו, אוהבים אותי ומכבדים אותי ומעריכים אותי, לא משתחווים בפניי, אף אחד לא מדבר עליי. אבל כן, אני הפרוביידר, אני הפרוטקטור, אני כאילו צריכים אותי פה, כי אני נותן לי הגנה וביטחון וסייפטי, ושמערערים לי את זה, אז מה אני שווה? כאילו, אז מה אני עושה פה בעצם?
וואי, זה מזכיר לי ריב קבוע שיש לי עם מקס. אחרי זה הוא יצטרך לאשר שזה נשאר בפרק. שמקס הוא רופא. שהיה קורה משהו, נגיד היה כואב לי הראש, או הייתי נפצעת, לא משנה, את הדברים קורים. ואז הוא אמר לי, מה לעשות? כזה הייתי אומרת לו, כואב לי הראש, והוא אמר לי, טוב, אז תקחי כדור. לא יודעת, לא משנה. תעשי משהו אחר. לפעמים גם דברים יותר מורכבים. ולא תמיד הייתי עושה את מה שהוא אומר. לפעמים הייתי אומרת כזה, סבבה. ואז לא הייתי לוקחת כדור, ואחרי 10 דקות הייתי אומרת, שוב, כואב לי הראש. וכזה, אבל מה את רוצה? אמרתי איך לקחת כדור. למה את לא לוקחת? וכשנהיו ילדים, זה נהיה עוד יותר גרוע. כי עכשיו צריך לקבל החלטה על מישהו אחר, ששנינו צריכים לקבל עליו החלטה. והגישה שלנו היא לא תמיד זאת הגישה. כלומר, הוא יש לו גישה על בסיס, מה שהוא למד, מה שהוא יודע, אני מכבדת את כל הידע שלו. ולי יש גישה בתור אמא של הבן אדם הזה, והאינטואיציות שלי, שהן לא תמיד האינטואיציות של מה שהמדע, או הרפואה, או פשוט גישות טיפוליות שונות, כן? לפעמים כמה צריך לתת תרופות, לא לתת תרופות, פשוט גישות שונות. והדבר הזה נורא פגע בו כל פעם, ואני לא הבנתי, כלומר, אתה נותן חוות דעת מקצועית. קיבלתי את חוות הדעת המקצועית, הכנסתי אותה לתוך שיקולי המערכת שלי, ואני מאמינה במשהו אחר. והדבר הזה נורא 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 פגע בו, שכאילו הוא רופא, ולא מקשיבים למה שהוא אומר.
הזהות המקצועית, כן, בתוך הטריטוריה המוכרת.
ממש, כאילו זה לא סתם שלא הקשבתי מה שאומר, אלא זה התחום שלו, ואני לא מוכנה לעשות את מה שהוא אומר. וכשזה הפוך, כן, לפעמים הוא בית אליי, כל מיני דברים פסיכולוגיים, הוא לא תמיד עושה את מה שאני אומרת, ואני כזה, בסדר, כזה נתתי לך את הצעתי, קח את זה לאן שאתה רוצה. ואנחנו לא מגיבים לזה באותו אופן בכלל, לערעור הזה כביכול של עולם המקצועיות.
כן, בדיוק. זה הטסטוסטרון. זאת אומרת, גברים הרבה יותר מגדירים את עצמם דרך הקריירה והעבודה והמיומנות המיוחדת שיש להם, אם זה אתלטיקה, שיהיה משהו שהוא העוגן שלי. כאילו, פה לא מתווכחים איתי, או זה המומחיות שלי. עכשיו שוב, נחזור לאלפא, כאילו, אם לא יעשה, מי שלא יעשה את זה, אז לא יקשיבו לו ולדעה שלו. זאת אומרת, הכל הסמכותי הזה מאוד בא מהטסטוסטרון, הכל המנהל, הדורש קצת יותר. עוד דוגמה, למשל, שאמרת לגבי השתיקות, וגם הצורך טיפה ביותר זמן גם, לאבד רגע את מה שהיה, ולהמשיג את זה בצורה שזה טובה לי. שוב, זה לא כוחות, כאילו, היא כבר יודעת מה היא תגיד, אני צריך שנייה רגע, אני צריך רגע למחשבות שלי, ו... לפעמים, זאת אומרת, בשיחה של אישה מול גבר, זאת אומרת, המקום הזה של לתת רגע את הזמן, לתת מרחב, שהרבה פעמים נשים, גם אני הייתי אומרת על המזוג שלי, וניסיתי את זה בבית, שהוא לא מספר, הוא לא מספר מה עבר עליו, מה עבר עליו, אני תמיד מספרת בעריכות, והוא לא מספר.
ואז אכלתי סנדוויץ' ושמתי בו גבינה, לא היה מספיק חמה בצד. הוא כזה סבבה.
עוברים עליו דברים, יש לו מלא החלטות שהוא צריך לקבל כל יום, מלא אנשים לנהל, מה, לא יכול להיות שלא קורה שום דבר ששווה לדבר עליו. ואז שמתי לב שאני לא נותנת זמן, כאילו אני שואלת, טוב, מה היה? ואז אם הוא לא עונה, אז אני ממשיכה לאיזה, אני חייבת למלא את החלל בדיבור, כי אחרת אין כאילו תחושה של זרימה. ואז עשיתי את המבחן הזה של 30 שניות, לא, פשוט לשתוק. פתאום יצאו דברים.
אבל למה בעצם זה לוקח יותר זמן? הרי הזיכרון הוא אותו זיכרון, נכון? הרגש הוא אותו רגש, הם גם מרגישים רגשות. למה הם לא יכולים לשלוף את זה?
זהו, אני חושבת שהשליפה של הרגשות והזיכרונות, אני חושבת שלפעמים גם עושים הרבה מאוד רגע, אבל מה זה יגיד עליי? זאת אומרת, אם אני אספר על איזה מקרה בעבודה, היא תחשוב עליי פחות, היא תאריך אותי פחות, זאת אומרת, יש שם הרבה תהליכים שנעשים, שלוקחים את ה-30 שניות האלה, מה היא תגיד עליי אחרי זה, או האם היא תאהב אותי פחות אחרת. של הרצון הזה להיות בעמדה, במיקום טוב, במעמד טוב. זאת אומרת, אני, אם אני מספרת על משהו, אני פחות חושבת, אז זה כאילו לא בראש שלי, שמה זה יגיד עליי, מה זה, אני חייבת לפרוק את זה עכשיו, כי אני צריכה לדבר על זה. עוד פעם, כנראה שיש לזה היגיון אבולוציוני, אבל אם אני מבינה את הדרך שבה הוא פועל, את הדרך שבה הוא רגע צריך את הזמן הזה, את הרגע שבה הוא אפילו לייצר איזשהו סימן מוסכם שמדבר על גבולות. זאת אומרת, אני כרגע לא יכול להכיל, או קשה לי, כדי לא לייצר טריגרים. הטריגרים הכי חזקים שלנו בזמן סטרס הם עם הבן זוג, הם אחד מול השני, כי אנחנו גם מראה, וגם הרבה פעמים אנחנו רבים לא עם הבן זוג, אלא עם אובייקטים מהעבר. כל מיני טריגרים מפעילים אצלנו הרבה יותר את מערכת הסטרס. ואז לפעמים צריך איזה פסק זמן, אם אנחנו פועלים ממוח מגיב, עם ה-fight flight, זה אף פעם לא נגמר טוב. גם tend and befriend לא נגמר טוב. כי אם אני בעמדת מרצה, טוב, אני לא אצבן אותו עכשיו. טוב, אז אני אמנע מלהגיד מה אני צריכה כדי שהוא לא יתעצבן. כל מיני דבר. זה לא מחזיק לאורך זמן. בסוף אי אפשר לחיות ככה. זאת אומרת, אנחנו צריכים להביע את מה שאנחנו חושבים, את מה שאנחנו מרגישים, אבל לא תמיד יש לנו יכולת להכיל את זה אחד מהשני באותו רגע. ובמקום להמשיך להרגיש שאני מדברת לקיר, אז הפסק זמן הזה, שעוד דבר שקורה לפעמים שגברים מוצפים באדרנלין, אז גם הצורך גם להסתגר או לברוח רגע, כשאת נמצאת במצב כזה, את רק רוצה שיתנו לך חיבוק, וידברו איתך, ויודדו אותך לדבר, ולפקוט ולהגיד. ואדרנלין גורם ממש לתחושה של החיבוק להרגיש מציקה. כאילו, עזבי אותי בשקט, תעזבו אותי עכשיו. עכשיו, אני לא יכולה להבין את זה, אז מבחינתי זו דחייה מאוד גדולה, כי בחיים לא הייתי עושה את זה. הייתי, אוקיי, אני רק תחבק אותי עכשיו. אני לא יכולה להבין את זה עכשיו, אז אני אומרת, לכבד את המקום הזה, את הרגע, אני צריך שנייה את הזמן, וגם לעזור בזיהוי של הרגשות. כי נגיד הרבה פעמים, אני יודעת את זה מעצמי, שאני מצפה שהוא יבין מה אני מרגישה. או הוא יבין מה אני חושבת, ואני נעלבת אם הוא לא מבין מה אני חושבת. זו ממש מערכת של סטרס מטורפת על שום דבר.
אני זוכרת הרבה פעמים שהרגשתי לא טוב, והוא אמר, חשבתי שאת רוצה להיות לבד. שאת רוצה...
כי זה מה שהוא היה רוצה.
כן, ופשוט הייתי כזה, באיזה עולם אפשר לחשוב שרציתי להיות לבד כרגע? כל מה שרציתי זה שמישהו יישב לידי ויחבק אותי ויסתכל עליי ויקשיב למה שיש לי להגיד, וזה יוצר עוד קונפליקט, זה מייצר עוד סטרס.
בדיוק, יש אכזבה כבר. כאילו, אני מתמוכת, איך הוא לא רואה אותי? כן, חברה שלי, איך שהיא שומעת אותי בקול, היא יודעת שמשהו עובר עליי. אבל אני צריכה יותר להגיד. אני כרגע צריכה את זה, אני מרגישה ככה, ואני צריכה שזה יגרום לי להרגיש יותר טוב, כאילו מאשר, כי אם ננחש, כל אחד ינחש את מה שעושה לא טוב, ומה שעושה באמת לא טוב.
אבל מה את מציעה לי? את מציעה לי להשלים עם זה שהצד השני הוא כזה ואני כזאת, או שיש איזושהי תקווה שאם נבין אחד את השני, אז גם אני אקבל יותר רגשות בשיח מהצד השני, ויותר פתיחות, ותהיה תגובה. כלומר, אם אני צריכה לחיות עם השתיקות בשלום, או שהם ישתנו, אם אנחנו נבין אחד את השני.
הם בטח לא ישתנו אם יהיה מקום של ביקורת, כי אף אחד לא רוצה שישנו אותו, ויעצבו אותו, ויהפכו אותו למה שהוא לא. כאילו, כל אחד רוצה להיות אותנטי עם מי שהוא, אבל אם עושים כזה ריסט רגע, וכן, באים קודם כל ממקום של קבלה. וזה אתה, אני מכבדת, וזה אני, ואנחנו מכבדים אחד את השני, ולא ניסיון כל הזמן, כאילו, כל הזמן להאשים, או, 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 או לשדר חוסר סביעות רצון, כאילו, לא טוב לי עם השתיקות. אלא רגע, נעשה פה ריסט, חוזה חדש.
כן.
טוב לי עם השתיקות. אנחנו בסדר, אנחנו, זה אתה וזה אני. ברגע שדורשים ממך משהו, את ישר מתנגדת, את בונה חומה. כי דורשים ממני להיות משהו, מישהו משנה את העצמי שלי. לא רוצה. זה מי שאני. אז ברגע שמשחררים, וכן, יצור טסטוסטרון יפה שלי, אני מקבלת אותך כמו שאתה, זה מה שאני אוהבת בך, הרי מה, יש בנוכחות הגברית והנוכחות הנשית משהו ששני המינים מאוד רוצים אותם, זאת אומרת, זה נותן לי הגנה, זה נותן לי ביטחון, זה נותן לי מקום לבסס את עצמי, זאת אומרת, אני רוצה את הגבר או את האישה, אז אני מכבדת את מי שאתה, ואז לאט לאט יקרו הדברים, אבל בצורה יותר הדרגתית ויותר אמיתית ויותר אותנטית, וגם לאפשר לצד השני לדבר, להשאיר את המקום, להשאיר את המרחב, לעודד את הדיבור. אומרים שזה גם משתנה במהלך החיים. זאת אומרת, שגברים מתבגרים יותר, וגם שנשים מתבגרות יותר.
אז הם נהיים יותר בסטריאוטיפ או פחות בסטריאוטיפ?
פחות.
פחות.
כי ההורמונים מין יורדים.
כן.
זאת אומרת, אז גברים, נגיד, אחרי גיל 50-60, הם כבר
פחות... אז הרבה זמן לחכות. 50-60.
פחות בזהות המקצועית, ופחות בסיפור הזה.
וזה מחזיר אותי רגע לנושא הזה של סטרס אצל גברים ונשים. ואנחנו רואים שסטרס אצל גברים לאורך זמן פוגע במערכת החיסונית, כמו שאמרת, גורם למחלות לב. אנחנו רואים יותר גברים בסוף נפגעים מהתוצאות של סטרס. יותר מחלות, יותר גידולים סרטניים, כן, יותר דברים שקורים בגלל סטרס בחיים של גברים. לעומת נשים שהיינו אומרים, אין להם יותר פחות סטרס במקור, נכון? יש אותה מידה של גירויי סטרס לגברים ולנשים, אבל אצל לנשים יש את המערכת הזאת של אוקסיטוצין, שהיא מבססת את הסטרס, נכון?
את צודקת לגמרי שבאמת גם אצל גברים וגם אצל נשים, למדנו על 4 אסטרטגיות הישרדות בסטרס, אסטרטגיות סטרס, התמודדות, אבל מה המערכת שמרגיעה אותנו? וגברים ונשים כאחד, אחרת לא היינו בזוגיות מעולם, ולא היינו במשפחה מעולם, כל אחד היה גדל לבד, אנחנו מבסטים אחד את השני דרך המערכת הווגלית, דרך עצב הווגוס שעובר לאורך הגוף שלנו, מהגזע המוח, מעצבב את הפנים ואת כל העברי חישה, את האור, ובעצם אנחנו מרגיעים אחד את השני. ולכן החיבוק והמגע והמילה הטובה והאמפתיה, הם לא שייכים לאף אחד מן המינים, זה משהו שמאחד אותנו כמין האנושי, אנחנו מבסטים את מערכות הרגשיות שלנו, את הסטרס שלנו, אנחנו נרגעים על ידי אחרים.
ומה לגבי דמעות של אישה? למה נשים בוכות?
אז זהו, למה נשים בוכות? ולמה הגברים לפעמים לא רוצים לראות שנשים בוכות?
זה כאילו בסטריאוטיפ, זה בלתי נסבל מבחינתם. אישה בוכה זה כזה, רגע, צריך לעשות, לסדר, להזיז, משהו שזה יפסיק.
עכשיו תביני למה. פרופסור נועם סובל במכון ויצמן הם חוקרים פרומונים. פרומונים זה נגזרות של הורמוני המין שיוצאות בריח של הגוף שלנו, דרך הזיעה ודרך כל התאים בעור. אז יש ריח של אישה ויש ריח של גבר. אנחנו מרגישים את זה לפעמים גם במחזור, בזמן המחזור יש ריח שונה. זה הכל פרומונים, ואנחנו משפיעים אחד על השני. כאילו, גברים שהם ביחד, הם מגיבים לפרומונים, והטסטוסטרון שלהם עולה, כי יש תחרות עכשיו. כן. אז חבורה של גברים זה מלא פרומונים, אם היינו יכולים לצבוע אותם באוויר, היינו רואים עננה. ואותו דבר שנשים נמצאות ביחד. אבל הם חקרו במקרה הזה מה יש בדמעות. הם ביקשו מראש אנשים שבוכים בסרטים ופרסומות.
אוקיי, כן.
והוא באמת רק נשים וגבר אחד. ואספו להם את דמעות העצב לתוך מבחנה, ובמקביל עשו להם גירוי בעין, כדי לגרום לעין לדמוע שלא מעצב, וגם אספו את הדמעות האלה.
מעניין.
ונתנו אחר כך לסטודנטים גברים להריח דמעות עצב של אישה אל מול תמיסה של דמעות מלח, כאילו, שלא של עצב, או תמיסה של מי מלח גם, והם לא ידעו מה הם מריחים כמובן, אבל דמעות עצב של אישה הורידו את רמת הטסטוסטרון בדם של הגבר ב-20% תוך חצי שעה.
יאו, איזה פאן פאקט.
אין משהו שמשחק בהורמונים בצורה כזאת. תחשבי על זה, הבכי בעצם זה לא חולשה, זה כוח על אבולוציוני להוריד את האגרסיה שמופנית כלפיי, להוריד את הטסטוסטרון. לא משנה עכשיו אם אישה מולי או גבר מולי, כשאנחנו רבים הטסטוסטרון עולה בדם. המנגנון הזה קשור מאוד באוקסיטוצין. זאת אומרת, אנחנו נשים בוכות יותר כשהן בהיריון או אחרי לידה, הרבה יותר דמעות יורדות, זה מאוד קשור לאוקסיטוצין. אז הסיפור הוא פשוט, שוב, טסטוסטרון מעכב את המנגנון הזה, ואצל נשים זה מאוד חזק, אז נשים בוכות יותר. גם פה נכנס הרבה תרבות, זאת אומרת, כמה מעודדים את הבנים לבכות, אבל למה זה גם לא בא להם טבעי לבכות? בוא נגיד שנשים באמת הרבה יותר מאוימות מאגרסיה, זאת אומרת, הפגיעה בהן יכולה להיות הרת גורל. אז לבכי יש יתרון אבולוציוני מאוד גדול, זאת אומרת, לזכר עדיף לפתח עוד שריר כדי להחזיר למי שבא לתקוף אותו ולהיות יותר שרירי, שלא יתעסקו איתו, להיות גדול, להיות שרירי. לכן הם ישנים יותר, בחורים צעירים ישנים הכי הרבה, כי הם בעצם בונים טסטוסטרון, בונים שריר. זה הורמון שנבנה במהלך היום, בלילה, בנייה, 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 בנייה.
את יודעת שהיה איזה מחקר שבאוניברסיטת, איך קוראים לזה, טילבורג, בהולנד, אני לא זוכרת בדיוק איך הוגים את שם האוניברסיטה, שניתח 4,300 זוגות לאורך זמן, וראו שהבריאות הנפשית של בן הזוג שלך, מנבט את אורח החיים שלך. כלומר, שמשהו כמה בן הזוג שלי הוא בריא נפשית, ינבט כמה זמן אני אחיה, יותר חזק מהבריאות הנפשית שלי.
מדהים.
ואני חושבת שזה מעניין, כי אנחנו מדברות כאן על
הסטרס.
כן, על הסטרס ועל האפשרות שלנו להכיר, לעזור לעצמנו, אבל גם לבני הזוג שלנו. להיות יותר בריאים נפשית. וזה חוזר עלינו בטוב, בחזרה.
מאוד מעניין. זה בעצם מסביר את הכל. עכשיו, אני חושבת שמוח של אישה משתנה עוד יותר אחרי ההיריון ולידה. ושניהם לא מדברים על זה ולא תמיד יודעים את זה. כמה המוח שלה משתנה. יותר נוירונים שמפרישים אוקסיטוצין. זה השינוי הכי גדול במוח. זאת אומרת, זה ממש רה-ארגון של המוח לטובת יותר במערכת העונג של המוח, יותר נוירונים מפרישי אוקסיטוצין. זה יגרום לי לא רק לטפל יותר טוב, והאינסטינקט האימהי בעצם אפשר ממש לראות אותו במוח. אצל הגבר הוא קורה יותר לאט. דרך הטיפול וההפרשת אוקסיטוצין המשותפת, אבל באמת אצל האישה לפעמים גם התפיסות עולם שלה משתנות, המחשבות שלה משתנות, הדרך שבה היא מסתכלת על הורים, על ילדים, על ההורים שלה, על העולם, כאילו משהו פתאום משתנה בין לפני ההיריון ואחרי ההיריון, בצורה שבה אני רואה ותופסת את העולם.
כן, במקרה ילדתי לא מזמן, ולפני איזה חצי שנה. ואני יכולה לספר שאחרי הלידה אני הרגשתי בתוך טריפ של אוקסיטוצין. תקשיבי, אני הרגשתי שאני אוהבת את כולם, שהכל יפה, שבא לי רק לחבק אנשים, לא רק את התינוקת, שכמובן כלפי כל היום אנחנו ביחד שמוזי בוזי, אבל כלפי אנשים אחרים אני מרגישה כאילו יש לי יותר אהבה בגוף, וכזה אני רוצה לתת אותה, לעזור, להקשיב, לתמוך, לחבק, ומה ששמתי לב זה שזה מייצר מין גל שהוא מחזק את עצמו, שאני אוהבת אנשים, אז יש יותר אינטראקציות חיוביות, יש יותר אהבה, ואז אני רואה עוד יותר לאהוב אותם, כלומר, זה מין מעגל כזה, שהוא מייצר עוד עזרה, עוד נתינה, עוד אהבה.
נפתחת לעולם כזה, נפתחת לעולם יותר.
ממש טריפ של אהבה, בכל מובן אפשרי. וקודם כל, זה גרם לי לחשוב על להכניס יותר פעולות שמגבירות אוקסיטוצין לחיים שלי גם בלי ללדת, כי אני לא הולכת לעשות את זה כל כמה חודשים. ויש דברים שאנחנו יודעים שמעלים אוקסיטוצין, כמו חיבוק ונשיקה ומתנה ועזרה והקשבה ואמפתיה, ואפילו לראות תמונות של מישהו שאנחנו אוהבים, אפילו זה מעלה אוקסיטוצין. אבל מצד שני, זה גורם לחשוב רגע על גברים. האם יש להם פחות אוקסיטוצין? האם יש להם גרסה כזה משובשת של הדבר הזה? מה קורה אצלם?
יש אוקסיטוצין ויש גם וזופרסין. זה נגזרת של אוקסיטוצין עם שינוי בחומצה המינית אחת בעצם. זה מופרש אצלם כמובן הכי הרבה בזמן אורגזמה, אבל גם בכל מגע וכל צורה של יחסים חברתיים. פחות מאשר בדמה של האישה, הרמת אוקסיטוצין נמוכה יותר. הווזופרסין עולה כשהוא נהיה אבא, למשל. ווזופרסין גורם לדחף to protect and provide, כאילו להגן על הטריטוריה שלי, הרבה יותר טריטוריאליות. זאת אומרת, אם הנקבה הופכת להיות מכונת צאצאים, אז הוא ממוקד בשמירה על הבית, כאילו. שמירה על הטריטוריה, שמירה על הנקבה. וזה מאוד מעניין שעושים רעיונות לגברים אחרי שהאישה כאילו יולדת, באמת רואים שהמחשבות שעולות לו בראש, זה באמת הרבה יותר, אוקיי, איך אני הופך את הבית עכשיו לכן מוגן, מספק יותר משאבים, עוזר לה לתת תמיכה לתינוק, זאת אומרת, בדיוק עבודה של וזופרסין, הוא גם מאוד מעלה נאמנות, כאילו, זאת אומרת, את התחושה הזאת שזה שייך לי, אני שייך לה, זה בעצם ההורמונים שמייצרים משפחה. ומשפחה זה דבר, זה הבסיס שממנו אנחנו יוצאים לעולם. כל המחקרים מראים את זה. ההצלחות של הילדים, של אנשים בחיים, כל כך חוזרות בסוף אחורה לחמש שנים הראשונות בבית. והחמש שנים הראשונות בבית תלויות הכי הרבה באמא ואבא. וכמה משאבים היה להם. אין אמא רעה או אבא רע, אין דבר כזה. זה כמה משאבים רגשיים וכמה סטרס הם חוו, וכמה התאפשר להם לתת את הטיפול המיטבי. אז אם אנחנו מבינים את זה, אנחנו מבינים באמת את התפקיד ואת המשמעות של ההורמונים האלה, באמת לאפשר קיומה של משפחה.
ואנחנו יודעות שאוקסיטוצין הוא מפחית סטרס, נכון? הוא מפחית הפרשה של קורטיזול.
כן.
אז אני יכולה להשתמש בזה גם באופן מכוון, כשאני בתוך ריב, אני יכולה לשאול את עצמי, מה אני יכולה לעשות עכשיו כדי להפחית סטרס? ואיך אני יכולה להכניס יותר אוקסיטוצין לתמונה, ווזופרסין?
קודם כל, אני מאוד אוהבת את העולם הזה של תקשורת מקרבת, תקשורת לא אלימה, כי האוטומטים שלנו זה התנסות, התקפה, האשמה וצייתנות. הידברות ואמפתיה זה בתחתית, וכשאנחנו בסטרס, האשמה והתקפה והצייתנות עולים. אבל כולם הם רק מגבירי סטרס, כי האשמה תגרור האשמה, התקפה תגרור התקפה, נכנסים פה למעגל של הוא אמר לי, את אמרת לי ולמה אמרת לי, ואף אחד לא באמת התכוון לשום דבר. אז אני אומרת שקצת יותר לאפשר לעצמנו לנהל את התקשורת, זאת אומרת, להימנע ממעגל האשמות ההדדיות האלה, שאני אגיד איזו מילה שתשמע כביקורת, ועכשיו יתחיל הרצף הזה שמהר מאוד יכול גם להיות עם מילים קשות, בלי לשים לב. אז התקשורת מקרבת מדברת על הנושא של להגיד את הרגשות, צרכים ובקשות. וגם לעזור לצד השני בצורת תקשורת החדשה והלא אינטואיטיבית הזאת, כאילו שגם לא ישתמע ממנה שאני מאשימה או אני מתקיפה או אני מבקרת את מה שאתה עושה. עכשיו, יש פה פער של צרכים. הוא, שהוא נכנס הביתה, לא רואה עכשיו. אין סקנינג, יש עכשיו מיקוד ולנוח, לאסוף את המשאבים ואחר כך להתעסק עכשיו עם ההרמוניה של הבית. רק ברגע שאנחנו מדברים על הצרכים, ולא, אתה תמיד משאיר ככה, ואת תמיד עושה ככה, ואת לא נותנת לחופש ומנוחה. שוב, גם הוא יש לו צרכים.
אבל שוב, יש לך יתרון בתור הזוג, אישה. הוא עכשיו לתמלל צרכים, בואי, מה? זה בדיוק כמו שדיברנו עליו הרגע, לא?
יש פה תפקיד כפול. גם לדבר ככה, וגם כאילו קצת לעזור לאחר, או להכניס את הצורת תקשורת הזאת הביתה. גם לאף אחד מהצדדים אין אינטרס באסקלציות של מריבות, והמריבות הן בדרך כלל חוזרניות על אותם נושאים ועל אותם דברים. אם אנחנו נגיד בזמן משימתי, שכאילו עכשיו לחוצים וצריך סדר וצריך זה, עכשיו כאילו אין זמן עכשיו לפתוח ולדבר באמת על איך אנחנו רוצים על זה הסדר של פשרה, כי לא ייתכן שכל יום נריב על אותו דבר, או כל שבוע נריב על אותו דבר. בואו נייצר איזה חוזה, איזה הסדר, שמתכתב עם הצרכים ולא כופה, כאילו אף אחד לא אוהב שכופים עליו את התפיסת עולם ואת הצורת חיים של האחר. כאילו, אין אותנטיות בקשר. אז אני אומרת, אז בזמן, זה מה שנקרא, זמן משימתי, אין זמן עכשיו לרגשות וצרכים. שנייה, יש פה עניין לפתור. אבל נשים סימניה, ואחר כך נשב ונדבר על זה. כשאנחנו רגועים, נשב ולדבר על מה אתה מרגיש, כשאני אומרת משהו מסוים, או כשאתה רואה משהו מסוים, מה זה מעורר אצלך, מה אתה צריך.
לא יודע.
אז בוא נעבור על צרכים. כאילו, אני צריך שלום, אני צריך מנוחה. אוכל, אוויר, מרחב, ספייס, חברים, לראות חברים, זה צרכים אנושיים בסיסיים. כשאנחנו מדברים על צרכים, אנחנו כבר הופכים להיות בני אדם שיש להם צרכים, וזה לא אני נגדך. גם לי יש צרכים של שקט, מנוחה, לחדש את האנרגיה שלי, את המשאבים שלי. אבל זה כאילו הופך להיות שיח של בקשות. כאילו, אני מבקש, כשאת נכנסת הביתה, תקחי רגע נשימה, אני אומר לך שביום שזה התור שלי, בתוך שעה זה יהיה מסודר. כאילו, אבל שיש איזה גם הדדיות, זאת אומרת, אני באה לקראתך, אתה באה לקראתי, בסוף זה איזשהו דיאלוג. אבל להמשיך לריב על אותו דבר כל יום, כי אתה כזה ואת כזאת, ואתה כזה, ואימא שלך כזאת, ואבא ש... בכלל, הורים זה אחד הדברים שהכי אסור להכניס לזוגיות.
בלי לערב הורים, כמו שאומרים.
ולא לתת להם להתערב בזוגיות.
כן, את יודעת, זה, כל השיחה הזאת מזכירה לי, יש את הספר של דוקטור גרי צ'פמן.
כן, שפות אהבה.
שפות אהבה, שהוא בעצם מדבר על זה שאחת הבעיות שיש לזוגות זה שכולם אוהבים, אבל הם אוהבים בדרכים שונות. ואז זה משאיר בתחושה של לא קיבלתי אהבה כמו שאני הרגלת את האהבה. אז הוא בעצם מדבר על 5 שפות אהבה שונות, הוא מדבר על, על כל מה שקשור למילים, על לפרגן, לדבר, לשתף, שבשבילי אהבה זה השימוש דרך שפה, ואני יכולה להגיד שזאת שפה שאני מאוד מזדהה איתה. יש את שפת המגע, שזה כל מה שקשור לרגע חיבוק, נשיקה, ליטוף, לתת יד, לשבת קרוב אחד לשני כביטוי של אהבה. יש את השפה של המתנות, שזה לקנות מתנה, כסף, להשקיע, הנה הבאתי שפה חדשה הביתה, טבעת, שעון. יש את שפת השירותים והעזרה, של הנה הכנתי לך אוכל, הכנתי לך קפה, הוצאתי את הפח במקומך, אני אאסוף את הילדים, תישארי, תנוחי. ויש את שפת הזמן איכות, של בעצם לעשות משהו משמעותי, ביחד. הנה, אנחנו הולכים ביחד למסעדה, הולכים ביחד לסרט, סתם עושים ביחד טיול, ומבלים פשוט אחד עם השני. ומסתבר שהרבה פעמים מה שקורה בזוגות זה שאחד נותן אהבה בשפה אחת. אז אחד אומר, אני צריך מגע, אני נותן מגע. והצד השני אומר, רגע, אבל אתה לא מקשיב לי למה שאני רוצה לדבר. או שאחד קונה מתנות, והשני רוצה זמן איכות, ואז זה מתנגש. כי אני אומרת, מה אתה מביא לי? טבעת או whatever, במקום פשוט להיות איתי, זה כל מה שאני רוצה. והרבה מהשיח הזה הזכיר לי את רגע, בואו נוודא מהם שפות האהבה שלנו. מעניין לחקור אם יש שפות קבועות אצל גברים ונשים באופן סטטיסטי.
מה שראיתי שמילים הופיע במקום גבוה יותר אצל נשים, ומגע כשפה שגברים יותר מדברים בה.
כן.
חוזר לאוקסיטוצין והטסטוסטרון והאדרנלין.
לגמרי. אז זה גם משהו מעניין לחשוב עליו. יש עוד משהו פרקטי שאנחנו רוצות להציע ככה לקראת סיום?
קודם כל, הרבה מין.
הרבה מין, כן. האמת שעל זה כמעט ולא דיברנו.
הרבה אהבה. לא, פשוט זה אחד הדברים שהכי מורידים סטרס.
כן.
אז אם אנחנו אומרים שרמת סטרס של נשים גבוהה יותר, אנחנו יודעים את זה. יותר מדווחות על דיכאון וחרדה. אז אחד הדברים שהכי מרגיעים את מערכת העצבים שלנו, כי לזה היא נוסדה, זה מין. כי זה אנדורפינים, וזה טסטוסטרון, וזה מלא חומרים טובים, ואוקסיטוצין, וסרוטונין, כל החומרים הטובים, דופמין, הכל בחבילה
חגיגה.
אחת. חגיגה למוח.
כן.
אבל שאנחנו בלחץ, לא בא לנו. אמרנו שזה כאילו מנתק. ולכן, לפעמים כאילו צריך להניע את העניינים, להניע את התהליכים, לדבר, ואז לאט לאט לזרום למגע, לא לוותר על זה, כי זה באמת אחד הדברים שהכי מרגיעים. בנוסף שהם מרגיעים, הם מחברים. הם מחברים, אפשר לריב עד מחר, לחוות אורגזמה טובה כזאת ביחד, פתאום מוצפים באוקסיטוצין, וכמו שאתה אומר, הרגושה, יואו, אתה החיים שלי, כאילו, הרגע רצית להרוג אותו. הרגע, אתה החיים שלי. זה אין מה לעשות. צריך באמת לשים גם את המיניות במקום גבוה במערכת יחסים. אם יש הצפה של מריבות בזמן האחרון, לשים את חדר המיטות על השולחן, לא בתחתית סדר העדיפויות. כאילו, אם יישאר זמן והילדים יהיו בשקט, אז אולי השבוע נגיע לזה. זה בראש סדר העדיפויות, כי זה מנגנון ההפחתת סטרס שלנו, זה מנגנון ההתחברות שלנו, זה מנגנון שכל המשפחה הזאת תלויה בו. ולא אפשר לשים אותו בתחתית סדר העדיפויות. ואם כן בא לי או לא בא לי, או מה אני מרגישה, בוא נדבר על זה, בוא נעבוד על זה. כל בסדר, אבל בוא נדבר על זה. אז כן, אז הרבה יותר אנרגיה. לקחת נשימה. שאנחנו מרגישים שאפו כל הטריגרים פה, ומישהו נכנס לפלייט או לפריז, והשני בהתקפה. כאילו כבר אנחנו מקובעים כרגע באפים שלנו, בוא נעשה פסק זמן, כי שום דבר טוב לא יצא מזה. הצד השני לא מקשיב, הוא רק שומע ביקורת, ביקורת, ביקורת האשמה, ביקורת האשמה, וגם מי שמאשים אחר כך מרגיש רע עם זה, כאילו לא, למה, למה? זה לא יצא טוב מהעריב הזה. אז לקחת פסק זמן, לשים סימניה, לדבר על זה אחרי זה.
אני חושבת שגם הרבה דברים שעלו פה שמתחברים לזה, זה הנושא של לראות בתגובות שאולי נראות לנו תגובות מעצבנות, דרך של הבן אדם להתמודד עם סטרס. לשאול את עצמנו, האם הבן אדם הזה כרגע מנסה להתמודד עם סטרס באחת מהדרכים, fight, flight, freeze, tend and befriend, ואז אולי קצת פחות לשפוט את זה כמשהו שנעשה נגדי, אלא משהו שהבן אדם עושה בעד עצמו.
נכון. ולכבד את זה, זאת אומרת, אם עכשיו יש לי צורך עכשיו איזה 10 דקות לתת פה נאום על מה שעובר עליי, אתה יכול לבחור להקשיב או לא להקשיב לי, אבל לכבד את זה שזאת האסטרטגיה שלי. זאת אומרת, לא לסתום לי את הפה ולהגיד, לא, אני לא יכול לשמוע אותך, או משהו כזה נורא מעלי ופוגע. אלא בצורה כלשהי לנהל את זה, כי זאת הדרך שבה אני נרגעת. ואם הוא בתוך קונחייה כרגע, אז צו לא יצא מהשריון אם ידפקו לו על השריון, כי הוא לא יצא. כולנו עושים את כל האפים האלה, אבל לפעמים רואים את השוני הזה. את האחריות האישית על הסטרס, זאת אומרת, לייצר לעצמי עוגנים ולא לייצר את כל מנגנון הוויסות שלי על הבן זוג. יש עוד טיפ נחמד של לריב ערומים, להוריד בגדים ולריב, זה מעלה אוקסיטוצין.
האמת שזה מעניין, לריב ערומים. יפה, אז בעצם דיברנו היום על איך אנחנו יכולים להבין גם את עצמנו, כל אחת ואחד לעצמו ואת התגובות סטרס, או תגובות שלנו להתמודד עם קושי בחיים שלנו, וגם איך אנחנו יכולים להתמודד טוב יותר עם בני בנות הזוג שלנו, או אנשים אחרים שאנחנו אוהבים, ולתת לגיטימציה של בסוף אנחנו אנושיים, יש לנו דרכים להתמודד, והם לא תמיד הדרך שאנחנו מכירים, אוהבים או מאמינים בה, וזה בסדר לכבד את זה. אז אני חושבת שהיה ממש מעניין. ואני מקווה שלקחתם מהשיחה שלנו, ושבאמת התקווה שלי זה שאנשים ישתחררו מהשיח של זה מכליל או לא מכליל, לשיח של באמת התבוננות על איפה אנחנו כן פוגשים את הדבר הזה בחיים שלנו, ואת ההבדלים שיש בין המינים. אז תודה רבה לך, דוקטור ליאת יקיר. איפה אפשר למצוא אותך, ללמוד ממך עוד?
היום אני גם מנחה זוגות. כן, בתהליך הזה של התמודדות עם סטרס, ודווקא מתוך הבנה של השוני.
מה, טיפול כלומר?
סוג של הנחיה וייעוץ אבולוציוני. זה דבר ייעוץ
חדש. אבולוציוני,
ייעוץ זוגי אבולוציוני. אני מרצה, יש לי אתר, liatyakir.com, שם אפשר לפנות אליי, להגיע אליי, ובשמחה אני כאן.
מעולה. תודה רבה לכם על עוד פרק אבולוציוני, פסיכולוגי, ביולוגי, בחושבים טוב. מקווה שגברים או נשים, הפרק עזר לכם להרגיש יותר אנושיים ולקבל את תגובות הסטרס שלכם בהבנה, להבין את הגוף שלכם, וכמובן שיהיה לכם שבוע מרגיע. עכשיו, דבר אחרון לסיום, אני רוצה לבשר שאור לוי, העורכת האהובה של הפודקאסט, עוזבת. אור הייתה שם מאחורי הקלעים והפכה מעל 50 פרקים אחרונים למשובחים יותר, והיא עזרה לגרסה הטובה יותר שלי ושל האורחים ושל כל פרק לצאת לעולם. אז אור הולכת לכבוש עוד עולמות חדשים ולהגשים עוד כמה חלומות, ואני עובדת על עצמי חזק כדי שהשמחה בשבילה תהיה חזקה, לפחות כמו הבאסה על זה שהיא כבר לא תעבוד איתי. תודה אור על עבודה סופר מקצועית, היה לי באמת ממש ממש טוב לעבוד איתך, וכל המאזינים אוהבים אותך בלי שהם יודעים את זה אפילו. אז תודה ויאללה, שיהיה לכם שבוע מעולה, ביי!